אנחנו נפתח את המהדורה המרכזית הערב עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, השר לשעבר, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
נפתח עם הרפורמה המשפטית, לפני שניגע במה שמתרחש במגזר הערבי, יש לזה גם היבטים שקשורים לחוץ וביטחון, אבל בכל זאת, הנושא הפוליטי שדי תופס אותנו כבר הרבה מאוד זמן, יום רביעי הוא סוג של דדליין שהאופוזיציה מציבה, לאן זה הולך הסיפור הזה? ייתכן מצב כזה שהאופוזיציה תגיד לקואליציה, אם לא תעשו א', ב', ג', נשבור את הכלים, אם לא תכנסו את הוועדה למינוי שופטים מיד אחרי מינויה, לא תכנסו אותה, נשבור את הכלים, אולטימטומים על ימין ועל שמאל?
אני במקומה של האופוזיציה לא הייתי שם אולטימטומים, אני מאוד מקווה שיש אפשרות, אני רק מקווה, אני יודע שיש אפשרות להגיע להסכמות בבית הנשיא, אני חושב שיש סיכוי מאוד טוב שביום רביעי בכנסת ייבחרו כמיטב המסורת נציג אופוזיציה ונציג קואליציה לוועדה לבחירת שופטים, אבל לאחר שאמרנו את כל אלה, כמו שאמרתי, אני לא חושב שאופוזיציה במצב לשבור את הכלים, כי בכל זאת לקואליציה יש רוב, ולכן אני עוד פעם חוזר ואומר, אני לא מציע לאף צד כרגע לפוצץ, אנחנו בנקודה רגישה, אבל אפשר מכאן לקחת את זה דווקא לכיוון טוב ולכיוון נכון, גם לעשות שינויים במערכת המשפט, את השינויים הנדרשים, וגם לעשות את זה בהסכמה רחבה בכנסת.
ואם לא תהיה הסכמה, כי עושה רושם, וריאנתי כאן גם הבוקר, גם בכלל בתקופה האחרונה, כולל אנשים שיושבים בבית הנשיא, חנוך מלביצקי למשל, חבר סיעתך, הבוקר אומר לי, אפשר כבר להגיע להסכם, יש שני סעיפים מרכזיים, היועמ"שים ונושא עילת הסבירות, אפשר להגיע להסכמה מאוד ברורה היום, לא ביום רביעי, היום. האופוזיציה עדיין לא שם, כלומר, לא בטוח שהם רוצים בכלל להגיע להסכמה. והיה וזה המצב, צריך מה לעשות, לשיטתך?
אני חושב שאם תראיין חבר כנסת מאופוזיציה, הוא יגיד לך בדיוק את ההפך, יגיד שהקואליציה לא רוצה, אבל זה תמיד כך במסע ומתן, אני מכיר את האנשים שישבים בבית הנשיא, אני מדבר עם כולם, יש לי תמונה לא רעה של מה שקורה, ואני חוזר ואומר, אם ירצו לפוצץ את זה, זה יהיה רק על רקע פוליטי, לא על רקע של חוסר היכולת להסכים על דברים שהם די בקונצנזוס בין כולם. ולכן אני לא הייתי ממליץ לאף אחד לעשות את זה, זה לא יהיה טוב לאף אחד, והעיקר זה לא יהיה טוב למדינת ישראל.
ובכל זאת, ממה שאתה כן מבין ממה שקורה שמה, באופוזיציה מוכנים להגיע לאיזשהו הסכם, אתה יודע, זה בכל זאת הסכם ביניים, זה רק סעיפים ראשונים.
אני, כידוע, חבר בקואליציה, לא יודע לדבר בשמם, אבל אני בהחלט מאוד ממליץ להגיע להסכמים. אני דווקא מתרשם שבקואליציה יש רוח טובה כרגע להגיע להסכמות, אתה גם מצטט חברים שמבטאים את הרוח הזאת, גם אצלך ברדיו. אני, מהיכרותי עם גם נציגי אופוזיציה, אני חושב שיש גם שם אנשים עם הבנה שהמוצא הטוב ביותר מן המצב שאנחנו נמצאים בו, זה הסכמות והעברת חלק מן הדברים בהסכמה רחבה בכנסת, והמשך הדיון על שאר הדברים, לא להוריד את הכל מן השולחן, אלא להמשיך לדון בשאר הדברים עד שיגיעו להסכמות גם על סעיפים נוספים.
ואם נלך לאחור לתחילת הקדנציה, לאותה מסיבת עיתונאים של שר המשפטים יריב לוין, וכל התהליך שהיה כאן, גם בוועדת חוקה, היית עושה את זה אחרת?
כן, אני חושב שטעינו קצת בדרך, וגם הבאנו דברים מסוימים שלדעתי לא היה להם מקום בהצעה, גם האירוע לא היה מנוהל נכון, כי כל חבר כנסת היה קופץ עם עוד יוזמות ועוד יוזמות ועוד יוזמות, עד שבציבור באמת נוצר רושם שהמדינה כבר נגמרת. וגם אני חושב שבאמת אפשר היה לעשות את הדברים מלכתחילה בניסיון להידבר, ואז גם אולי עוד פעם הרושם בציבור היה נוצר בצורה שונה.
מצד שני, המחאה, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, המחאה, מחאת השמאל, מחאת האופוזיציה, יצא לדרך בלי שהייתה סיבה. הם התכוננו לזה עוד לפני שיריב לוין הציר את ההצהרה הראשונה שלו.
יפה, יפה. אתה אומר דבר מאוד נכון. יש את הגרעין הקשה של המחאה שלא יצאים לא את יריב לוין ולא את הרפורמה המשפטית, הם לא רצו את השלטון של הקואליציה הנוכחית. דרך אגב, לגיטימי לגמרי, כשאנחנו היינו באופוזיציה לא רצינו את השלטון של אלה שהיו בשלטון. אבל אני אומר לך, תשים לב למה שקרה פה. בהתחלה המחאה הייתה קבוצה יחסית מצומצמת של אנשים עם הרבה דגלי אש"ף. אחר כך, מכיוון שכמו שאני אמרתי בכנות, שפכנו לו מעט דלק למדורה, מאות אלפי אנשים באמת יצאו לרחובות, והם ממש לא כולם היו שמאלנים במצביעי הממשלה הנוכחי, האופוזיציה הנוכחית וכן הלאה. היו ביניהם גם אלה שהצביעו לקואליציה, לליכוד במקרה הזה, והיו דתיים שיצאו למחות, כי באמת יצרנו אנדרלמוסיה שלמה. ברגע שהתחילה ההידברות, חלק גדול, אפילו הייתי אומר, הרוב של האנשים הטובים והרציניים והשפויים, ירדו מן הרחוב ומחכים כמוני וכמו כל אדם נורמלי שההידברות תגיע לאיזשהו סוף טוב והסדר יחזור על כנו. מי שכרגע נשאר ברחובות זה אנשים שבאמת מנסים בכל דרך אפשרית לטרטט ולפוצץ, ואני אפילו אומר ש... אני חושש שגם ינקטו באמצעים אלימים כדי לא לתת לשפיות לנצח.
כולל קריאות למרי, ראש ממשלה לשעבר, אהוד ברק.
טוב, נו, בדיוק. כל פעם אומרים לי, אתה יודע, אל תשים לב, זה סתם איזה, אתה יודע, כבר אנשים שחצי סינילים, תעזוב אותם. אבל אני חושב שזה מסוכן, אני רואה את הדברים האלה, קורא את הדברים האלה. חבל שבאמת לא הפרקליטות לא פועלת בנושא.
זהו, למה הוא לא מוזמן לחקירה? המינימום הנדרש. אפשר להגיד על לבן מחר סנילי, לא סנילי, אבל איפה גורמי החקירה, האכיפה?
אני לא יודע, ובאמת קשה מאוד לראות את הדברים האלה. אני חושב שכמו שאמרתי, שאנחנו במקודה מסוכנת.
אתה קורא לגורמי האכיפה לחקור אותו, להביא אותו לחקירה?
עוד פעם, אני חושב שיש לא מעט אנשים שחצו כל גבול בקריאות שלהם, אם זה לסרבנות, אם זה למרי אזרחי, אם זה לרדיפה של חברי כנסת, והאנשים האלה היו צריכים לאחר כבוד להיות מזומנים לחקירה, ואני חושב שזה דבר שאולי, אולי, אולי היה מבטיח שאחרים לא יגררו בעקבותיהם, כי כרגע מה שקורה שיותר ויותר נוצרת התחושה שמותר הכל, במילים, במעשים, במה שאתה רוצה, וזאת נקודה, כמו שאמרתי, מסוכנת, כי יש סיכוי אמיתי להידברות ולהסכמות, ויש אנשים שלא בוחלים באמצעים לפותח.
אולי גם לא יקבלו את ההסכמות ככל שיגיעו אליהן.
אבל עוד פעם, המשימה שלנו להשאיר את הגרעין הקשה הזה, ולא לגרום עוד פעם לאזרחים רבים וטובים להצטרף אליו.
אתה מאמין שיגיעו להסכמות בסוף?
אני כולי תקווה ותפילה שכך אכן יהיה.
אוקיי, בוא נדבר מעט פוליטיקה ותכף נדבר גם על המגזר הערבי, מתחים שיש בתוך הליכוד מצד אחד, מצד שני אני שומע היום, זה כבר לא קשור לזה, את אביגדור ליברמן קורא להקים ממשלה חדשה, הליכוד יחד עם יש עתיד, עם מחנה ממלכתי, בקיצור עם כל הגורמים הלא ימניים דתיים חרדים, ודרך כלל שהוא אמר שהוא לעולם לא יישב תחת נתניהו, פה הוא ככה משנה את דעתו, כי מה? כי הוא מרגיש יותר מדי זמן באופוזיציה?
אין לי מושג, זה צריך לשאול את אביגדור ליברמן, אבל אני אומר עכשיו,
אתה מכיר אותו, יולי אדלשטיין?
אני מכיר את כולם הרבה מאוד שנים, כולל ודאי את אביגדור ליברמן, אבל כמו שאמרתי, עכשיו הוא נזכר. אני חושב שתמיד היה מקום לא להחרים את נתניהו, אותה כל הוא נבחר בליכוד, הוא נבחר גם בבחירות הכלליות, ובמקום רק לספר לעולם לא יישב עם נתניהו, אפשר היה להקים ממשלה מאוד מאוד רחבה, כבר לפני שתי כנסות ושלוש כנסות וארבע כנסות, ולמנוע את כמה היו לנו? חמש מערכות בחירות, אם אני לא טועה בתקופה הזאת. כן. אז... לכן אני אומר את הדברים המיותרים האלה אפשר למנוע. אפרופו כל השיחה שלנו על האפשרות להידברות ולהסכמות, תאמין לי שבחיים זה עוזר.
חבר הכנסת יולי אדלשטיין, איך יחסיך עם ראש הממשלה? היה קצת מתח בתחילת הקדנציה.
בסדר גמור, יחסים טובים. אני מטבע הדברים כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון צריך גם לעבוד מולו, גם מה לעשות, גם לפקח עליו כממשלה והקבינט מדיני ביטחוני, ואני חושב שאינטרס של מדינת ישראל שהיחסים יהיו יחסים תקינים ויחסי עבודה תקינים, וכך אנחנו נוהגים.
טוב, בוא נדבר על מה שמתרחש במגזר הערבי, יש לזה היבטים ביטחוניים, מן הסתם, למרות שזה פשיעה וזה פלילי וזה משטרה, ויש עכשיו דיבורים כן להכניס את השבק לעניין, לא להכניס את השבק, איך אתה רואה את כל התמונה הזו? מה נכון היה לעשות, או אולי הממשלה לא עשה מספיק, או נכשלה? תמקם לנו את הראות שלך בעניין הזה, את ההסתכלות שלך.
זה קצת פשטני לומר, אם הממשלה נכשלה, זאת מוגלה שהצטברה או התפתחה הרבה מאוד שנים.
הממשלה, התכוונתי המשטרה, לא הממשלה, כי אתה יודע, הממשלה בקושי חצי שנה.
כן, אז לכן אני אומר, אנחנו כבר לצערי שנים רבות מקבלים די בסלחנות כל מיני תופעות, כמו הארגוני הפשע האלה והפרוטקשן והפחד שחיים פה אזרחים בחברה הערבית, ו... יותר מדי סלחנות וחוסר טיפול מביאים לכך שאנשים, הגורמים האלה מאבדים את הפחד, וכרגע אם אתה שואל אותי, הגיע הזמן באמת לטיפול שורש, זה לא יהיה פשוט וזה לא יהיה נעים, אבל מה שאפשרי פה זה רק טיפול מערכתי. לא יוכל שום משרד, גם לא משרד לביטחון פנים וגם לא משרד המשפטים, שום משרד לא יוכל לטפל בזה לבד. זה טיפול מערכתי, ואני מקווה שראש הממשלה באמת ייקח על עצמו את האירוע הזה, לפחות בשלב זה, לתאם בין כל המשרדים הרלוונטיים, להוביל אותם בנושא הזה, כי באמת...
צריך אולי למנות פרויקטור מיוחד לסיפור הזה, או שר שזה יהיה תפקידו?
יכול להיות שאפשר לקחת גם פרויקטור, כי זה באמת פרויקט לאומי, יכול להיות שהוא בעצמו צריך להקז, אלה כבר דברים טכניים, אבל מה שצריך להבין, שאם הממשלה רוצה, לא הייתי אומר לצאת מזה, להוציא את כולנו מזה, זה הניסוח היותר נכון, אז צריך כך לראות את הדבר, זה לא משרד זה או משרד אחר, או אפילו לא להוסיף עוד 1,000 שוטרים, זה משהו בסדר גודל שונה, כי לא יעזרו 1,000 שוטרים אם לא יהיו לא, אמצעים נדרשים, כולל אמצעים טכנולוגיים, ולא יהיו כתבי אישום, ולא ייכנס לתמונה גם משרד האוצר, אני מתכוון ודאי לרשות המיסים, וגופי אכיפה נוספים בתחום הזה, אז זה טיפול שאנחנו חייבים לתת, ויפה שעה אחת קודם.
בוא נדבר על משהו שקרוב ללבך, אתה יליד אוקראינה, היית אסיר ציון בברית המועצות דאז, ובטח עוקב בדאגה אחר המלחמה שמתרחשת בין רוסיה לאוקראינה, ועכשיו הפיצוץ הזה של אותו סכר, שעשוי לגרום גם כן לנפגעים רבים והרבה נזקים גם עתידיים, איך מגיעים לסוף אותו עימות שלא נגמר בין שתי המדינות, אותה מלחמה?
לצערי הרב, אני לא רואה סוף בקרוב. אני רואה עדיין המשך לחימה. אני חושב שאנחנו כמדינת ישראל, ואני אומר את זה לאו דווקא כיליד אוקראינה, אני אומר את זה קצת יותר אפילו מזה כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שרואה את כל התמונה האסטרטגית. האינטרס של מדינת ישראל לעזור לאוקראינה יותר, ובואו לא נשכח שאוקראינה הפכה גם ל... סוג של שדה ניסויים של המשק האיראני, של מלטים איראניים, איראן פה בברית אסטרטגית עם רוסיה, ולכן כדאי לנו להיות בצד השני, גם לעזור, גם להגן על האוכלוסייה האזרחית, אני לא מדבר על להשתגע, לא מדבר על לשלוח עכשיו, אתה יודע מה, חימושים ונשקים, נשק התקפה לאוקראינה. אבל יכולנו לעשות וצריכים לעשות יותר, כי זה אינטרס אסטרטגי של מדינת ישראל.
יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה שדיברת איתנו, ערב טוב.
ערב טוב, כל טוב.
תודה.